כתוב בפסוק, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, והרכב את מרדכי וכו'. אז מה שאדמור זקן פה במאמר רוצה להסביר, כמו שכבר יש מאמר נוסף, שמסביר שהמושג של לבוש, המושג של סוס, הם מושגים אלוקיים מאוד מאוד גבוהים. השאלה נשאלת, איך המן בכלל יכול להיות לו איזשהו נגיעה לכאילו רמות גבוהות, כי הרי מדובר על הלבוש של המלך, והסוס של המלך. אנחנו יודעים שבמגילה, כל מקום שכתוב המלך זה מלכו של עולם. אז איך המן בכלל קשור לכל העניין? זה הנושא שרוצה להסביר לנו. כדי להסביר את זה הוא מקדים הקדמה. הנה אמרו רבותינו ז"ל, כתוב בגמרא, מה אומרת מסכת סוטה, תלמיד חכם צריך להיות בו שמיני שבשמינית גסות הרוח. מה אומרת שתלמיד חכם צריך להיות לו קצת גסות הרוח. הכמות הזו שמיני שבשמינית, אז רש"י במקום בגמרא אומר שזה מידה קטנה. אבל אם נעשה חשבון, זה 1 חלקי 64. 64 לחלק ל-8 זה 8, ו-8 לחלק ל-8 זה 1, אז 1 חלקי 64 זה הכמות של המעט גסות הרוח שצריך להיות לו. אם יהיה לו טיפה יותר, אם זה יהיה 1 חלקי 63, אז זה כבר 63 זה המילה גס, זה כבר גס מדי. צריך שיהיה 1 חלקי 64, אחד פחות מגס. שנאמר כולו גס, כולו סג, סג זה גמטרי גס. אומרת הגמרא, ומעט רלי כססה לשיבולתה. המעט גסות הרוח שיש לתלמיד חכם, המעט הזו, היא מאוד מאוד חשובה. היא מאתרת אותו, היא מייפה אותו, היא מקשטת אותו, כמו שהשיבולת שנמצאת בשדה, יש לה סביבה את המוץ, שהוא יעריך בה עוד מעט, המוץ עוקף אותה ומגן עליה, כמו כתר, אז המעט גסות הרוח לתלמיד חכם, זה כמו הסס, המוץ, שמאתר את השיבולת. כדי להבין את זה, אז הוא קודם כל יקדים איזה 3-4 שורות, שהמושג תלמיד חכם, שאנחנו מכירים מדרך כלל, אנחנו אומרים מה זה תלמיד חכם, אדם שיודע ללמוד, קוראים לו תלמיד חכם. אבל בפנימיות התורה, משמעות של תלמיד חכם היא הרבה יותר עמוקה. יש מושג שנקרא חכם, יש מושג שנקרא תלמיד של חכם. מה זה חכם, מה זה חוכמה, מה זה נקרא תלמיד של חכם על פי הפנימיות. אז כאן נדבר על זה ממש 3-4 שורות, בהמשך יהיה יותר עריכות והבנה. להבין המשל, כססה לשיבולתה. צריך להבין למה הגמרא מדמה את המעט גסות הרוח למוץ שעוטף את השיבולת, מה הקשר. כדי להבין את זה, הנה בתחילה יש להבין מהו עניין תלמיד חכם. מה זה נקרא תלמיד חכם? מה המשמעות של תלמיד חכם? כי הנה מה שנקרא בשם תלמיד חכם, למה קוראים לו בשם הזה תלמיד חכם? זאת אומרת, הוא תלמיד, הוא מקבל מהדרגה שנקראת חכם. היינו לפי שמקבל מבחינת חוכמה. מה זה חוכמה? מהי הדרגה של חוכמה שהוא תלמיד של חכם, של חוכמה? והוא ידוע בחסידות מבואר בעריכות שספירת החוכמה זה הספירה העליונה ביותר, ומה הייחודיות שלה? זה בחינת הביטול במציאות לאור אינסוף. ספירת החוכמה זה הספירה שיש בה הביטול הכי גדול, לכן קוראים לה כוח מה, כוח של ביטול. ביטול, יש לזה בתניה כבר בעריכות פרק י"ח, י"ט. חוכמה זה הספירה הראשונה שהיא בטלה לגמרי. ומפני שאין התלבשות אור אינסוף אלא בחוכמה דווקא, כיוון שהספירה היחידה ששם מתגלה אור אינסוף בשיא העוצמה, זה ספירת החוכמה, כידוע, כמו שהדבר ידוע בהרבה מקומות נוספים, אז מה, מי הוא התלמיד חכם? הוא התלמיד של חכם. זאת אומרת, הוא מקבל מבחינת חוכמה. זאת אומרת, אם חוכמה זה ביטול לאלוקות, אז מה זה התלמיד חכם? יהודי שכל כולו בטל לאלוקות, הוא מקבל מחכם. על כן עיקר עניין ייחוד האלוה וייחוד התתאה הוא על ידי התלמיד חכם דווקא. מי מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם? מי מגלה את האחדות שלו בעולם? זה התלמיד חכם. כי התלמיד חכם המהות שלו מה זה ביטול אלוקות, הוא תלמיד של חכם. אז הוא מגלה בעולם ייחוד האלוה וייחוד התתאה. כי בחוכמה שבו, בחוכמה שיש בתלמיד חכם, ישכון אור אינסוף. אז אם האלוקות שורה בו, אז הוא מחדיר ומגלה את האלוקות בעולם. איזה דרגה באלוקות בדיוק מהירה בחוכמה? אז הוא אומר, והוא בחינת אור הכתר. הדרגה הזו שמהירה בו קוראים לה כתר, וכתר כידוע נקרא, שנקרא רצון, ואיפה זה מרומז בפסוק שהכתר מהיר בחוכמה, הוא כתיב, הפסוק אומר, זה אור פניך כי רציתם. מה מרומז במילים אור פניך? אז, ומה זה כי רציתם? מה הפירוש? שיש אור שמהיר לפנים. בפנים יש איזה אור שמאיר, בפנים זה בחוכמה. חוכמת אדם כתוב תאיר פניו. אז החוכמה זה הפנים. איזה אור מאיר בפנים? אור הכתר. ונקרא הערת הפנים. וזהו באור פניך. באור הפנים דיינו בחוכמה. מה מאיר? הכתר. מה זה הכתר? רצון. לכן הוא ממשיך בפסוק ואומר, כי רציתם. והוא על די הרצון, שזה הפרוש כי רציתם. דיינו באור פניך כי רציתם. בגלל הרצון, מאיר בכתר, מאיר הכתר בחוכמה. וזהו בחינת אור אינסוף שמאיר בפנים דה חוכמה, לקח קיר את ציטם, וזהו יאיר השם פניו אליך, הקדוש ברוך הוא יאיר את הפנים אליך, מה זה נקרא יערת הפנים? האור הכתר שמאיר בחוכמה, ודי למבין. אבל זו רק הקדמה ראשונה וכללית, נחזור לזה בהמשך יותר בעריכות. עכשיו הוא מתחיל בעריכות ובצורה מאוד יפה, לדבר על המשל של המוץ שעוטף את השיבולת, ולמה זה מהווה משל למעט גסות הרוח שצריך להיות לתלמיד חכם. אז אנחנו היום נדבר על המשל בלבד. זה האות הבאה. הנמשל זה בהמשך. והנה, עניין תלמיד חכם זה אותו תלמיד חכם שהגדרנו קודם, מה זה תלמיד חכם? אדם שהחוכמה מהירה בו. מה נקרא החוכמה מהירה בו? הביטול מהיר בו. שעבודתו באהבה ויראה בחוכמה וביטול כנל, שעבודת השם שלו באהבת השם, ביראת השם, מלווה עם חוכמה. מה פירוש מלווה עם חוכמה? מלווה עם ביטול הבורא. על תלמיד חכם כזה אמרו שצריך להיות בו שמיני שבשמינית מגסות הרוח. התלמיד חכם הזה צריך להיות לו קצת גסות הרוח, וזה ייפלא לכאורה. לכאורה הדבר הזה הוא פלא. איך הוא תלמיד חכם, הוא כזה נעלה, הוא כזה גבוה, דיין במה גדלותו? בביטול. אם הוא כל כך בטל, שיהיה בטל. למה לדחוף לו קצת גסות הרוח? איך הקצת הגסות הרוח הזו לא תקלקל את המעלה שלו? ואומרים לו, אדרבה, זה טוב לו. מה הוא צריך את זה? אך העניין יובן בהקדים תחילה מהו עניין המשל. כדי להבין את הצורך שהתלמיד חכם צריך את המעט גסות הרוח, בואו נתייחד כרגע, נתייחס למשל של המוץ, שעוטף את השיבולת. כשאני מבין טוב את המשל, יהיה לנו קל יותר לראות איפה זה מתבטא בנמשל. מהו עניין המשל דססה לשיבולתה? אז בואו ננתח מה קורה במשל. יוצאים לשדה, רואים שיבולים, שזה חיטים עטופים במוץ. מה צריך את המוץ? הרי בסוף זה נזרק לפח המוץ. מאכל הבהמות. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מצמיח את החיטה ישר כפי שהיא? מה צריך את המוץ? מה תפקיד המוץ? אז הוא אומר כך, דייני, שיבולת החיטה הגשמית יש לה מוץ, לשיבולת יש מוץ, יש לה פסולת, ונקרא סעסה. לפסולת הזו קוראים סעסה, זה הפסולת. וגוף החיטה עצמה, גוף החיטה עצמה שאותה תוכנים, ממנו עושים קמח אחר כך, הוא נקרא שבולתה. והנה, החיטה צומחת, מה מצמיח את החיטה? מה גורם לה לצמוח? היא צריכה שני דברים, כמו כל צמח צריך תנאים כדי להצליח, לגדול. מה התנאים שהחיטה צריכה? על ידי זריחת השמש, על ידי הגשמים. היא צריכה גם חום, גם שמש וגם מים, כידוע. נו, אז שמש ומים זה טוב, אבל שמש ומים יכול גם להזיק. למה? ואומנם הרי על ידי שרה וחום השמש המכה על החיטה, אם החיטה הייתה עומדת, הרי חיטה נקראת שדי לבן. שדי לבן כי אין לה שום צל, היא כל הזמן תחת השמש. תמיד לבנה. אז אם השמש מכה בה בעוצמה ביום חמסין כל כך חזק, הייתה נשרפת וקלה, אז לא היה נשאר שום חיטה. הכל היה נשרף, מתייבש, ולא היה אף פעם יכולת לעשות קמח. זה הבעיה שיכול להיות מהשמש, מהחום. וכן על די ריבוי לחות הגשמים שהיו נוטפים עליה. מצד שני בחורף היה גשם ולחות, הייתה מתרכבת. הגשם והלחות יגרום לה לריקבון. כי הריקבון שולט מן הלחלוכית. ידוע הרי שהריקבון, יש לחות, אז הלחות מביא ריקבון, והשריפה והכיליון, ממה גורם לו להישרף ולהתקלות, מן החום היבש, כידוע. אז בעצם החיטה נמצאת בעמדת סיכון מאוד גבוהה, גם בקיץ, גם בחורף. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לשמור עליה? אשר לזה הטעם הוא המוץ, הגדל סביב החיטה. לכן סביב כל גרעין חיטה יש לו הגנה, יש לו את הקליפה. שהוא נעשה לה לשומר. לשומרה שלא יוכל האור והחום של השמש לשרוף החיטה, ושלא יוכלו הגשמים לרכב אותה. הוא שומר עליה גם מהגשם וגם מהחום. איך הוא שומר עליה? הוא סופק את הכל. והוא על ידי שהמוץ מקבל בעצמו כל החמימות של השמש, וכל הקעת השרב. כל החום נספק במוץ, אז המוץ מתייבש, בסדר, אבל הפנים נשאר טוב. וגם מקבל בעצמו כל הלחות של הגשמים, שלא ייפול על החיטה. אז המוץ מקבל גם את הלחות וגם את החום, אז הוא מתייבש והוא נרכב, לא משנה. אבל הפנים, החיטה, תישאר בסופו של דבר טובה. ועד שתיגמל גידולה, המוץ שומר לחיטה מכל אלה. עד שהחיטה לא משלימה את הבשלות שלה, אז המוץ שומר עליה מן החום ומן הלחות. שומר עליה לגמרי. מה קורה אחרי שהיא הבשילה? אחר שתיגמל גידול החיטה, אחרי שהחיטה הבשילה והגיע זמן הקצירה, אז באותו רגע המוץ אומרים לו כל הכבוד, סיימת את תפקידך, ועכשיו זורקים אותו לפח. אז היה המוץ נופל על די דישה, מתחילים לדוש את את כל החיטה, והדישה מפרידה בקלי קלות בין המוץ, כי המוץ הזה שהוא יבש והוא חצי רקוב, אז בקלות הוא נפרד מהגרעין הפנימי, ולא נשאר רק החיטה בעצמה. ואז הגענו לשלב שקיבלנו את החיטה כמו שצריך, וזה מאוד נוגע גם בהלכה, השלב הזה שמפרידים את המוץ מהחיטה, הוא שלב הלכתי מאוד חשוב. מה הוא חשוב? כידוע בדיני המעשר, ידוע שצריך הרי לאסר את היבול, אז מהו השלב שהיבול מתחייב במעשר? כל זמן שלא הפרדנו את המוץ מהחיטה, הוא עדיין פטור ממעשרות. צריך קודם כל להפריד את המוץ מהחיטה. אחרי שהפרדנו אותו, אנחנו אוספים את כל המוץ אף ברוח, ואז החיטה מפוזרת על הרצפה מרוב שדרכו עליה, אז אוספים אותה לערמות. כשאוספים אותה לערמות, הערמה הזו נקרא קרי, אחרי שאוספים אותה על הערמה ומחליקים אותה, זה נקרא מרוח הקרי, אחרי שמחליקים אותה כערמה נקייה, מאותו רגע היא חייבת במעשר. כמו שאומר מיד. כידוע בדיני המעשר, שאין החיטה חייבת במעשר עד שימרח הקרי. וכל זמן שלא נמרח הקרי, כל זמן שהוא לא סיים את הפעולה הזו, פטור מן המעשר. למה הוא פטור? הרי יש כאן פרי, יש כאן גרעין, מפני המוץ והתבן שבהם, כי הוא עדיין מעובב עם המוץ, עם התבן. כי המוץ והתבן הרי פטורים מן המעשר. מוץ ותבן זה לא מאכל, לא מאכל אדם. לא צריך לאשר את זה. אז במילא, מכיוון שעדיין מעובב במוץ והתבן, אז הוא גורם שאתה עדיין גם לא צריך לאשר את החיטה בעצמה, ולא עוד, אלא שפוטרים באכילת הרעי. אתה יכול לקסוס בפה, לאכול קצת גרעיני חיטה, ולא צריך לאשר, זה אכילת הרעי. למה? מפני שהמוץ והתבן עדיין שולט כאן בעסק. עד מרוח כידוע, עד שלא נסיים את הפעולה של הפרדת המוץ מן הגרעין. וכל זה, כל הסיבה ההלכתית הזו שהמוץ פותר אותי ממעשרות, מפני שהמוץ אינו אלא שומר לחיטה בלבד. והוא רק כמו קליפה לפרי. אז אם הוא קליפה, אז כמובן שהוא נמצא פה, הוא מפריע לנו. ולהיות כעניין המעשר. ידוע שהוא בחינת קודש העליון, מעשר זה משהו מאוד מאוד נעלה, מאוד קדוש. כשאנחנו מורידים מעשר, אנחנו מחדירים קדושה באותו חלק שמורידים למעשר. דכתיב כמו שהפסוק אומר, העשירי יהיה קודש להשם בכל דבר. כל דבר, תמיד העשירי הוא הכי קדוש. כי גם בפרטי ההשתלשלות, אפילו כשמדובר בסדר העולמות, בסדר הספירות, לא יש קדושה עליונה, אלא בבחינת העשירית. הספירה האחרונה היא העשירית, ספירת המלכות, היא הכי קדושה, היא נקראת לפעמים חוכמה מלמטה למעלה. נאות שחילתם בסופן, אז החוכמה, אמרנו קודם, היא מאוד נעלית, היא מאוד קדושה, אבל איפה מתבטא הקדושה שלה? בעשירית. לעשירית יש מעלה מאוד גדולה. שבכל דבר, אז העשירי יש לו קודש. מטעם שנאות שחילתם בסופן ודל. במילא נחזור לענייננו. אתה רוצה לקדש את החיטה, להחדיר בה את המעשר, את הקדושה, עדיין יש פה פסולת. אתה לא יכול עדיין לקדש, אתה צריך קודם כל להעיף את הפסולת. ולהיות כן, השראת הקדושה במעשר אינה אלא, על מה יכולים להשרות את הקדושה? על גוף הפרי, ולא על הקליפה, והוא המוץ, שהוא רק כשומר לחיטה כנל. כי אין בחינת הקדושה בדבר התפל כמו הקליפה. הקדושה לא יכולה לשרות על הקליפה, אלא על בחינת הפנימיות, שהוא גוף החיטה. ולכך, לכן ההלכה היא, עד שלא נמרח הקרי, עד שלא סיימנו את פעולת ההפרדה המוחלטת בין הפסולת לפרי, ועד שלא עשינו את הפעולה הזו של המירוח, גם החיטה פתורה מן המעשר. לא רק שאת המוץ אני לא צריך לעשר, גם אני יכול לאכול אכילת הרי מהחיטה, כי עדיין היא קשורה לקליפה, מפני המוץ שבהם, שפותרה. כי אין קדושת המעשר, שורה בהם איתם הנעל ודי למבין. עד כאן הסברנו בעריכות, מצד אחד בחלק הראשון הסברנו, שהמוץ הוא כל כך חשוב, כי בלעדיו לא היה החיטה, היא הייתה נרכבת והיא הייתה נשרפת. באותו נשימה אנחנו אומרים, המוץ החשוב הזה, הוא לא חשוב בכלל, הוא מפריע לנו, הוא פסולת, קדושה לא יכולה לשרות על היבול, כמובן שהוא נמצא, צריך לזרוק אותו. שואלת השאלה, מה קורה כאן? מצד אחד הוא הכי חשוב, בלעדיו אין כלום, מצד שני אתה מעיף אותו ואומר, הוא לא שווה כלום, ולהנה לכאורה ייפלא. איך לא יחשב המוץ כלל לבחינת עיקר, אלא לדווקא לטפל? איך לקחת את המוץ ואמרת, הוא טפל, וכמובן שהוא נמצא פה מעובב, אז הוא מפריע לנו? הוא העיקר, הוא הכל, בלעדיו, תאר לעצמך שהוא לא היה קיים, כל הקיץ, כל החורף, לא היה כלום. אבל בלעדו לא הייתה החיטה צומחת כלל כנל. בלי המוץ לא היה החיטה, הייתה נשרפת בחום, הייתה נרכבת בלחות. אך העניין הוא, זה באמת, כל הכבוד למוץ, באמת יש לו קרדיט, סיבת הצמיחה באה לידי המוץ. ברור. למה המוץ עזר לי? מפני שמקבל בעצמו החום והלחות. אז בשלב ההוא של הצמיחה, הוא מאתר את החיטה כמו כתר. מסתכלים עליו, זה היופי של השדה, כל הכבוד לו, זה ההגנה, בלעדיו לא היה כלום. אבל, אך לאחר שנגדל הפרי, ברגע שהפרי גדל ומושלם, אין צריך לשומר, לא צריך אותו יותר. וזורקים אותו בבחינת פסולת. אמנם בשעת גדילת החיטה, אבל בשלב הגדילה מה היחס אליו? מאתר אלי המוץ לחיטה, אז המוץ מאתר את החיטה כחיטה מעקפת להראש. וזהו המשל דמאתר אלי, זה המשל שומרים על תלמיד חכם, שהגסות הרוח המעטה שיש בו, בזמן שצריך אותה, היא חשובה מאוד, היא עוטפת אותו כססה לשיבולתה, כמו המוץ שעוטף את השיבולת. דאססה מאתרת לחידה בבחינת מעקיף כנל ודי למבין. וזה נראה בהמשך, שבשלב שאתה סיימת את התפקיד של המעט גסות הזו, תעיף אותה כמו שאתה מעיף את הפסולת של החיטה, ונראה בעזרת השם.